בעלת החלומות, סיפורי לילה טוב עם ענת.
של חודש שבט על כולכם יקרים, מאזינים אהובים. סיפורנו הערב מוקדש לסוג מסוים של עצים, עצי יער עבותים גבוהים ומיוחדים, עצים אשר אין לראותם בארצנו הירוקה והיפה. מדובר בעצים הגבוהים ביותר בעולם. ולאחר שנספר עליהם מעט, נעבור לסיפור עצמו, שהוא משל המשולב בפסוקי שיר השירים ותחילה המבוא. ענקי היער הגבוהים ביותר בעולם מטילים צל ארוך על סביבתם. העצים הללו מצטיינים למרבה הפלא לא רק בגובהם הבלתי רגיל, אלא גם בגילם המופלג. וכך אנו למדים כי העץ הנחשב היום הגבוה ביותר בעולם, והוא מסוג הסקוויה, ושמו עץ רוקפלר, ייתכן שהוא מתקופת עזרא הסופר, בעוד שהעץ השני בגודלו, גנרל שרמן קוראים לו, הוא מימי סי פריחתו ותפארתו של הבית השני. עצים אלה נמצאים בצפון קליפורניה שבארצות הברית. שם נמצאים עצי הסקוויה המכונים גם בשם רד ווד, עץ אדום, כי צבע הגזע שלהם הוא אדמדם. בעץ זה משתמשים בעיקר לתעשיית הבניין, כי הוא עץ חזק מאוד. עצים אלה מגדלים איצטרובלים, כי הם עצי מחט, ואינם משאירים את עליהם בסתיו, אלא עומדים בירקותם לעולם. הם מתרבים בעזרת הגרעינים אשר בתוך האיצטרובלים שלהם, שגודלם אינו עולה על 2.5 סנטימטרים. הסקוויה גדל בהרים קרוב לחוף האוקיינוס השקט. יש שם עץ גבוה וישר שקוטרו 5.4 מטרים, ואילו גובהו מגיע ל-90 עד 100 מטר ויותר. קליפת העץ חומה אדמדמה וצבעה משתנה ככל שהעץ מזדקן. הענפים גדלים בזוויות ישרות מן הגזע. יש שם עץ סקוויה שמכונית יכולה לעבור דרך גזעו החלול, כל כך רחב הוא. כבר אמרנו שהעץ עמיד מאוד, ועל כן נוח לעבודה וחביב מאוד על בעלי המלאכה, בעיקר בשל עמידתו נגד ריקבון ומזיקים שונים, כמו תולעי העץ למשל. על העץ הגבוה ביותר, עץ רוקפלר, יש לוחית המציינת את מידותיו. אך אינה מציינת את גילו, כי את גילו המדויק של עץ ניתן לקבוע לפי הטבעות המרכיבות את גזעו, כאשר הוא מנוסר. ולצורך זה יש לכרות את העץ תחילה. ומי ירצה לכרות את העץ הגבוה ביותר בעולם? אולם משערים שהעץ המגיע לגובה של כ-100 מטר יכול להיות בין 2,000 שנה ויותר. זה עץ שראה הרבה, עבר הרבה, ועדיין הוא במלוא עונו. מעניין לציין כי עץ ענקי זה צמח מתוך אצטרובל קטנטן שגודלו אינו עולה על 2.5 סנטימטר. זהו אחד מנפלאות הטבע, אשר הבורא התברך שמו זיקה בהם את עולמו. מכאן יקרים נעבור לסיפור, לסיפור הערב שלנו, ושמו המשל על חוטב העצים. כל דודי הנה זה בא, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. שיר השירים ב'. את המשל הזה המסתמך על פסוקי שיר השירים, סיפר רב זושה מאניפולי. על מנת להבין את הסיפור, הנה מעט רקע. בימי נעוריו הצטרף רב זושה אל עדתו של רבי דוב בר המגיד ממזריץ'. אבל מנהגים מיוחדים היו לו לרב זושה. הוא לא ישב בין שאר התלמידים החובשים את ספסלי בית המדרש, אלא היה משוטט בין העצים ומהלך לו ביער, מטייל בשבילי הטבע הירוק, שוכב במקומות מוסתרים ומוכבאים, ושר שירים ותשבחות לכבוד השם יתברך בין האילנות הגבוהים. כשהוא לבדו, בשדה הירוק והמלבלב, בין השיחים ובמעווה החורש והיערות. מנהגו זה של רב זושה עורר תמיהות רבות בקרב חבריו תלמידי החכמים, אך גם הערכה רבה, עד שקראו עליו הבריות את המקרא באהבתה תסגה תמיד. ואילו אחיו הצעיר, הנער אלימלך, עדיין רחוק היה מעדת החסידים, ורק שוקד היה על התורה, כסדר, ביושבו בבית המדרש. בדרכו הלמדנית, הדקדקנית, השמרנית. הכל כדרך תלמידי החכמים מימים ימימה. אלימלך, הנער הצעיר, אחיו של רב זושה, היה תמה מאוד על מנהגו של אחיו לשוטט ביער ולזמר להשם בורא עולם ולהללו בין העצים. פעם אחת פנה אלימלך אל אחיו ושאל את רב זושה, אחי יקירי, למה אתה נוהג באורח כה משונה ויוצא דופן? מדוע אתה מהלך בין האילנות, שוכב במחבואיו הנסתרים של היער ושר שם? שירות ותשבחות לכבוד השם יתברך בורא כל אלה. האינך יודע שכל באי בית המדרש אומרים שמנהגך משונה הוא? חייך רב זושה וישיב, אחי יקירי אלי מלך, רצוני לספר לך מעשה שהיה, וזאת תהיה תשובתי. היו היה חוטב עצים עני. כל חייו התפרנס מחיתוך העצים אשר ביער, והפיכתם לגזרים קטנים ומחירתם לאנשי העיירה, על מנת שישתמשו בנסרים החתוכים כדי להסיק בהם את התנורים בחורף, למען יחם להם, כמובן. מכיוון שחוטב העצים הזה היה גר בעיירה נידחת בקצה הארץ, רחוק מעיר הבירה, הוא חש יום אחד רצון עז לראות את פני המלך, השולט על מדינתו. הוא באמת נחשף לפגוש את המלך, לראותו ממש. תאוותו זו לראות את המלך הייתה כה גדולה, עד כי הדבר לא נתן לו מנוח. הוא לא יכול היה להמשיך יותר בעבודתו כחוטב עצים ביער. אשר על כן, נטש האיש את הכפר בו הוא גר, עזב את ביתו, ובעידודה של משפחתו יצא לדרך הארוכה המובילה לעיר המלוכה, היא עיר הבירה. הוא הלך יום אחר יום במסירות נפש במשך זמן רב מאוד, אך לא התעייף. ולמרות קשיי הדרך ומכשוליה, במישור, בהרים ובגאיות, הוא נשאר איתן בדעתו לראות את פני מלכו והיא מה. כל כך גדול היה רצונו. לבסוף, לאחר טלטולים רבים, הגיע חוטב העצים סוף סוף לעיר המלוכה. הוא שוטט ליד הארמון ובקרבתו, שוחח עם משרתי המלך, ועד לשר הממונה על החזקת הארמון הוא הגיע. לאחר עמל רב, סבלנות ובדרכים מפותלות, הצליח האיש לשכנע את אנשי המלך למנות אותו למסיק התנורים הראשי אשר בארמון המלך פנימה. ואל יקל הדבר בעיניכם, באותה ארץ שלט קור עז בחורף. הייתה זו מדינה השוכנת בראשי ההרים, ועיר הבירה שכנה על ההר הגבוה ביותר. אפילו בקיץ לא היה מזג האוויר חם במיוחד. זו הייתה ארץ צפונית, אשר בה הייתה חשיבות עצומה למסיק התנורים, אשר אמור היה לחמם את חדרי הארמון, על מנת לעשות את חיי המלך ופמליית שריו נוחים יותר, וכדי לאפשר להם לנהל את ענייני הממלכה באווירה טובה של חמימות ונעימות. מיד לאחר שהצליח האיש להשיג את המשרה של מסיק התנורים בארמון המלך, התמכר הלל למלאכתו ברוב חריצות ובינה. הביא בעצמו וללא כל עזרה מן היער את העצים הטובים והיפים ביותר, שנודף מהם ריח נעים של שרף. בקע אותם לגזרים שווים ונעים, ערך אותם כמומחה ובקי. בתוך התנורים הרבים שבבית המלך, וחימם את כל החדרים הרבים אשר בארמון. כל זאת להנאת יושביו הנעלים ובשעות הנאותות כראוי. המלך שמח מאוד על החום הנעים והמחיה את הנפש, שלא חש כמותו קודם לכן, שכן היה לו קודם לכן מסיק תנורים רשלן, אשר בעבר לא הצליח בעצלותו הרבה להנעים ליושבי הארמון את זמנם בחמימות כה רבה. שאל המלך, מדוע לפתע כוחם ונעים בארמון? מה הסיבה לדבר? סיפרו לו משרתיו על מסיק התנורים מחדש, על נאמנותו, מסירותו ועבודתו היפה. שמח המלך על כך שיש לו עובד אשר עושה כמיטב יכולתו לבצע את מלאכתו כראוי. אשר על כן ציווה לומר לו שרשאי הוא להביע משאלה. אכן, יכול הוא לבקש כל דבר אשר ליבו חפץ בו, ובקשתו תתגשם במצוות המלך. שמע זאת מסיק התנורים, ושמחתו לא ידעה גבולות. הנה, הנה, עומדת משאלתו לצאת אל הפועל, וחלומו הגדול יתגשם. ומה הוא ביקש? הוא רצה שיתנו לו לראות לפרקים את פני המלך. ובקשתו אכן נתמלאה. אבל היות שאין מכניסים חוטב עצים פשוט להיכלו של המלך פנימה, מצאו משרתיו דרך מיוחדת במינה, שבה יוכל האיש לראות את פני מלכו, מבלי להיכנס ממש לטרקלין. מה עשו? בפרוזדור המוליך אל דיר העצים, זה המחסן, בו שמר המסיק את עצי היער המשובחים, שחטא וגזר, עבור תנורי המלך, באותו דיר קראו הפועלים חלון קטן. ובעדו יכול היה מסיק התנורים הנאמן והמסור לראות את טרקלין המלך, מבלי להיכנס לתוכו גופה. וכך הוחלט. האיש רשאי היה לעמוד ולזון את עיניו במלך ובהנהגתו את הממלכה, בעודו יושב עם שריו ועבדיו בטרקלין המהודר שבארמונו, אותו טרקלין המצופה שיש וזהב. כל זאת באופן שהוא לא יפריע למהלך העניינים, ובכל זאת יראה את פני המלך, כאשר יחפץ ובכל עת. פעם אחת, הראה מקרה מאוד לא נעים בהיכלו של המלך. הנסיך, בן המלך היחיד, יורש העצר, שישב עם אביו אל השולחן, בסעודה מלכותית ומהודרת, דיבר ליד השולחן קבל עם ועדה ולפני כל המסובים, דבר אשר לא היה לו לרצון למלך, דבר חוצפה, הנוגד את דעתו של המלך, אשר פרגע בכבודו של השליט והכעיס אותו מאוד מאוד. מיד לאחר מכן נענש בן המלך באופן קשה ביותר, בכך שהורחק מחדרי המלך למשך שנה תמימה. לא יאומן, במשך שנה תמימה אסור היה לו לבוא אל תוך הארמון. הנסיך עצוב בלה זמן מה בבדידות מרה, ונפשו כבדה עליו, ומועקרה ברבצה על ליבו. עד כה היה הוא נסיך אהוב על המלך, נער מפונק הסמוך על שולחן אביו, וכל חייו שמחה ועדנה. והנה לפתע, אסון, אסור לו להתקרב לחדרי המלך. התהלך בן המלך בעצב בפרוזדור הארמון, מבלי יכולת להתקרב להיכליו. תוך כדי שיטותיו במסדרונות, הוא הגיע יום אחד אל האשנב של מסיק התנורים. הולך הוא מתקרב ואינו מבין מהו החלון הקבוע בקיר. הוא מסיק התנורים מסביר לו שזהו הפתח, דרכו ניתן להשקיף על המלך. ועוד הסביר לו האיש, קיבלתי את החלון הזה לאות תודה, על כך שביצעתי תפקידי כראוי ועכשיו חם בארמון ונעים. המלך אהוב עליי ואני ביקשתי לראותו, על כן התקינו עבורי את האשנב הזה. כששמע זאת הנסיך נתקף ליבו בגעגועים עזים ביותר לראות שוב את אביו מולידו המלך. על כן ביקש מחוטב העצים, המסיק, כי ייתן לו להציץ דרך האשנב אשר בקיר של מחסן העצים, אל הטרקלין של המלך, כדי שיוכל לראות את אביו המלך. בעודו מסתכל על הנעשה בארמון פנימה, דרך האשנב אשר בקיר, נכנסו השניים המסיק והנסיך לשיחה זה עם זה. אחי, אמר רב זושה אל אלימלך אחיו הנער, כשהגיע בסיפורו אל הפרק הזה. וכך אמר גם מסיק התנורים אל בן המלך, ביותם מסיכים זה עם זה, בנעימות ובידידות. כך הוא אמר, אחי, אתה בן בית בחדרי הארמון, חדרי האדון שליט המדינה, ומתפרנס מכך שאתה סמוך על שולחנו. אוכל ושותה מכל המעדנים והמטעמים אשר עולים על שולחן סעודתו של המלך. כל מה שאתה צריך לעשות, אחי, זה לדבר יפה, להשמיע את דבריך בהשכל ובדעת, עליך לשקול את מוצא פיך ולשים לב היטב היטב למילים אשר אתה משמיע, על מנת שיהיו לרצון ולנחת לאביך המלך. עליך לדבר בטוב טעם וחוכמה, ואז תוכל לשבת ליד שולחן אביך המלך, וליהנות מנוכחותו וחסדיו. אבל אני, המשיך חוטב העצים, אני, אין בי לא חוכמה ולא תורה, לפיכך כל מה שעליי לעשות הוא לבצע בנאמנות ובתשומת לב את מלאכתי, מלאכת מסיק התנורים של הארמון, כדי שיהיה רשאי לראות את פני המלך, פני האדון, דרך האשנב, החרך אשר בקיר. זה כל ההבדל בינינו, זכור זאת ויטב לך. כתום במשל של רב זושה הבין אלימלך הנער אחיו, שהיה אילוי ותלמיד חכם עצום כבר בצעירותו, הוא הבין שאחיו רב זושה מציג לפניו את צניעותו וענוותנותו הרבה. אלימלך לומד תורה, ובכך יש לו פגישה ישירה עם הקדוש ברוך הוא, כמו בן מלך. כי התורה היא דבר השם המתגלה אליו באופן ישיר, כמו הנסיך האוכל משולחנו של המלך. ואילו זושה, שעדיין לא סיים את דבריו, מעיד על עצמו שאין בו היכולת של הגישה הישירה דרך דברי התורה אל השם. הוא פוגש את בורא העולם דרך החרך, החלון שבו הוא מתגלה. וזה בטבע, ביער, בין האילנות, בדומה לחוטב העצים שצריך חלון כדי להסתכל על המלך. זושה, כך מסבירו לאלי מלך, רואה את המלך כשהוא מתגלה בין שיחי החורש ביקום, והוא מלכו של עולם. ראוי להדגיש, אומר רב זושה לאחיו אלי מלך, שלא הטבע הוא מלכו של עולם, אלא הקדוש ברוך הוא מתגלה בטבע, ונראה לעינינו מן העצים, החיות והערים, כמו שנאמר, שהוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו, על כן ייקרא המקום ברוך הוא. הוא מסכם רב זושה את שיעורו, תורה ומצוות הם אכילה משולחנו של המלך, והטבע הוא מבט אל דמות המלך המתגלה ונראה מבעד לחלונו שבעצים ובפרחים, ודרכם הוא מציץ אלינו, וזהו מלכו של עולם. כנאמר בשיר השירים, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. ליל מנוחה, בריאות שלמה, אהבה ושמחה על כולכם יקרים. לסיום, הנה שוב וורט, דבר תורה של אחד מן היהודים החסידים במזרח אירופה, בארצות בהם שררו הקור והכפור בחורף. ונושא ההסקה והחימום של הבית בעצים בעונת השלגים העסיק מאוד את אחינו, ואף שימש כאמצעי להדגמת משלים חינוכיים ומחכימים. הנה לדוגמה, מהו צדיק בפרווה? אמר רב מנחם מנדל מקוצק על צדיק מפורסם, זהו צדיק בפרווה, הצדיק עם פלץ. שאלו אותו התלמידים לכוונתו, והוא הסביר, קונה לו איש אחד פרווה בחורף על מנת להתעטף בה. אדם אחר קונה עצים כדי לחמם את הבית בחורף. מה ההבדל ביניהם? זה הקונה לו פרווה רוצה לחמם את עצמו בלבד, וזה הקונה עצים להסקה בחורף רוצה לחמם את עצמו, אך גם את האחרים. לילה טוב וחמים אחים, מענת.